שלום, אנחנו קוראים בכתבי בעל הסולם בעמוד 552 במאמרי שמעתי, מאמר למדוו, מהו ג' בחינות גופים באדם. ניתן לשאול שאלות ולהוריד את החומר באתר kap.co.il. שאלות נבחרות תשאלנה כאן במהלך השיעור. כתבי בעל הסולם עמוד 552 מאמרי שמעתי במאמר למדוו, אנחנו מהו ג' בחינות גופים באדם. האדם מורכב מג' בחינות גופים. א', גוף הפנימי, שהוא לבוש לנפש דקדושה. ב', מקליפת נוגה. ג', ממשחה דחיביה, עורו של הנחש. ובכדי שהאדם יהיה ניצול משני הגופים שלא יפריעו להקדושה, ושיהיה לו היכולת לשמש רק עם גוף פנימי, העצה לזה הוא שיש סגולה, שהאדם יחשוב מחשבות רק מה שנוגע לגוף הפנימי. זאת אומרת שהמחשבה שלו יהיה תמיד ברשות היחיד. היינו שאין עוד מלבדו כתוב, אלא שהוא עושה ויעשה לכל המעשים. ואין שום בריאה בעולם שיוכל להפרידו מהקדושה. וכיוון שאינו חושב עבור שני הגופים הנעל, אז הם מתים, משום שאין להם מזונות ואין להם במה להתקיים. כי המחשבות שחושבים עבורם, מזה הם מתפרנסים. וזה סוד מה שכתוב, בזיעת אפיך תאכל לחם, שלפני חטא דעץ הדעת, לא היה החיות תלוי בעליכם, היינו שלא היו צריכים להמשיך אור וחיות, אלא שהיה מאיר. מה שאין כן אחר החטא, שאדם הראשון נדבק בהגוף של משחה דחיביה, אורו של נחש. אז נקשר החיים בהלחם. היינו במזונות שצריכים כל פעם להמשיך מחדש. ואם לא נותנים להם מזונות, הם מתים. וזה נעשה לתיקון גדול, בכדי להינצל שני הגופים הנ"ל. ולכן מוטל על האדם להשתדל ולהתאמץ, שלא יחשוב מחשבות מה שנוגע להם. ואפשר שזהו מה שאמרו חז"ל, הרהורי עבירה קשים מעבירה, כי המחשבות זהו המזונות שלהם. היינו מהמחשבות שחושבים מהם, מזה הם מקבלים חיות. לכן האדם צריך לחשוב רק עבור הגוף הפנימי, היות שהוא לבוש לנפש דקדושה. כלומר שיחשוב מחשבות מה שהם אחר אורו, כלומר אחרי אור של הגוף, נקרא חוץ מגופו, שפירושו חוץ מתועלת עצמו, אלא רק מחשבות שהם תועלת הזולת, וזה נקרא חוץ מאורו. כי אחרי אורו אין שום אחיזה לקליפות. כי הקליפות נאחזות רק משהו בתוך האור, היינו מה ששייך לגופו, ולא מחוץ לגופו, הנקרא חוץ מאורו. זאת אומרת שכל מה שבא לידי התלבשות בגוף, יש להם אחיזה. וכל מה שאינו בא לידי הלבשה, אין הם יכולים להתאחז. וכשיתמיד לחשוב מחשבות שהם לאחר אורו, אז הוא זוכה למה שכתוב, ואחר אורי נקפו זאת, ומבשרי אחזה אלוקה. זאת היא בחינת שכינה הקדושה, והיא עומדת אחרי אורו. נקפו, היינו שנתקנה, להיות לעמוד אחרי אורי. ואז האדם זוכה לבחינת מבשרי אחזה אלוקה, היינו שהקדושה באה בהתלבשות בגוף בפנימיות. וזהו דווקא בזמן כשהוא מסכים לעבוד מחוץ לאורו, היינו בלי כל התלבשות. מה שאין כן הרשעים שרוצים לעבוד דווקא בזמן שיש הלבשות בתוך הגוף, הנקרא בתוך האור, אז וימותו ולא בחוכמה. שאז אין להם שום התלבשות, ולא זוכים לשום דבר. מה שאין כן הצדיקים, דווקא הם זוכים להתלבשות בגוף.
טוב, אנחנו דיברנו על זה הרבה פעמים, שאדם שמתקדם, הוא מתחיל להרגיש שכל הרוחניות היא כביכול נמצאת מחוץ לגופו, בכל מה שסביב לו. דומם, צומח, חי ובני אדם, שמחוץ לא נמצאים, זה בעצם כל אותו העולם או אותו השטח שהוא צריך ללמוד להתייחס אליו באהבה, בהערכה, בהשפעה. ועד כמה שירגיש את החשיבות של כל אותו העולם שנמצא מחוץ לגופו, וגופו זה בעצם הרגשה שאנחנו נמצאים בגוף שלנו הפיזיולוגי, הרגשה הזאת היא מתוארת לנו כך מהסכום הכוחות שפועלים עלינו. כך אנחנו מרגישים את הגוף שלנו כשהוא קיים. אז אם אדם מתחיל להרגיש שיש לו באמת כבר דחף להיות מחוץ לגופו במה שנמצא בכל המקום מסביב, זאת נטייה להרגיש את הנשמה. ואז כשהוא מתחיל לעבוד על זה, הוא רואה שהעבודה היא כולה צריכה להתרכז בסביבה הנכונה, כי משם הוא יכול לקבל עזרה, והסביבה, הקבוצה נגיד, היא כנציגה של אותו העולם החיצון שנמצא מחוץ לו, שהקבוצה יכולה לתת לו תגובה, למשוך אותו, לעזור לו, למשוך אותו מתוך עצמו, החוצה. ואז הוא מתחיל לקבל אותם כאיזה המציל שזורק לו חבל, ואז אדם שלא מזדהה עם הגוף שלו, רוצה לצאת ממנו החוצה, תופס את החבל הזה, ואז החברה, הקבוצה שעומדת מחוצה לו, היא עוזרת לו לצאת מגופו. וכך, בצורה כזאת, בהדדיות שהם עובדים, אז קבוצה עוזרת לאחד, לכל אחד, להתעלות, לצאת, כי רק אחרי אורו של אדם, שם הוא מתחיל להרגיש שהקבוצה היא לא קבוצה, שזו השכינה הקדושה, ששם יש התלבשות הבורא, וכך הם מתקדמים. ואדם לא יודע בדיוק שהוא עובד, כשהוא עוזב את הגוף שלו, על קליפת נוגה ועל משחת חיביה, אלה קליפת נוגה היא מצטרפת גם כן לכל החשבונות האלו כדי לתת לו בחירה חופשית, ומשחת חיביה זה ממש מושך תוך חזרה כדי שייתן ההגיעה מספקת וחזקה ומכוונת נכון כדי כל פעם לצאת בצורה נכונה מחוץ לגופו. וכך אדם כל פעם ופעם שהוא משתוקק לצאת מתוך הרצון לקבל, האהבה עצמית, המחשבות על עצמו, שמשתדל להיות ממש מחוץ לאורו, ולחשוב על הקבוצה, על הזולת, על העולם, אז בזה מעורר לעצמו כוח דרך קבוצה, דרך מורה, מהבורא שמגיע וכך מצילים אותו מהמקום הזה, מהבית סוהר הזה שנמצא בה. כל זה אבל על ידי העבודה הדדית הזאת בין הקבוצה, מורה, ספרים, לימוד, הפצה, ושבהם מתלבש כוח הבורא, והם עוזרים לאדם לצאת מעצמו. זהו. גדש.
זה צריך לצאת מהגוף ולהתייחס באהבה לאבן, לצמח. מה זה בעצם להתייחס
באהבה? זה אמרתי שזה הכל יהיה אחר כך. אתה לא יכול סתם לאהוב אבנים וצמחים וחיות. כדי לצאת מעצמו יש לך וגם כן בני אדם. לא קרובים ולא רחוקים ולא כלום. כדי באמת לצאת מעצמך נתנו לך חברים, קבוצה ניתנה לך, ואתה חייב להשתמש במה שהם אומרים. אם תקבע נכון את היחסים, אתה תראה כמה שיכול לעזר בהם, ולעשות כן את היציאה מעצמך החוצה. אז תבין מה זה אתה ומה זה בחוץ, ולמה הבורא עשה את העולם שאדם רואה אותו בצורה כזאת מחוצה לו, ולמה יש בעולם הזה איזה גוף כזה מיוחד שמיועד לעזור לך לעשות את היציאה הזאת. אז אתה תראה. אבל אחרי שאתה מתחיל על ידי כל העזרה הזאת חיצונה שנקראת סביבה, סביבה טובה, לצאת החוצה, אתה מתחיל להרגיש שגם כן היחס שלך לדומם, צומח וחי גם כן משתנה. וגם לכל אנושות אתה מתחיל להרגיש שיחס שלך משתנה. מתחיל לראות באור ההשפעה את כולם, ואז אתה שופט אחרת כולם, את כולם. נו.
אז מה המטרה של כל זה בסוף? להצדיק את הבורא? מה המטרה של כל זה?
מטרה של כל זה להגיע להשתוות הצורה עם הבורא, שבזה ודאי שאתה גם מצדיק אותו, אבל בעיקר לא שמה שאתה. המטרה היא מה שהוא, שאתה עושה לו נחת רוח, שהוא נהנה ממך. כן.
בזה את הפיכה תאכל לחם. אז הוא כותב, עולם זה סוד. אנחנו יודעים מה זה את הפיכה תאכל לחם.
אם אתה יודע, זה כבר לא סוד, כן?
לא יודעים, נבדנו, אין לו תינוקות, אבל כתוב בזה סוד. למה זה סוד? מה שכתוב, בזה את הפיכה תאכל לחם.
סוד זה נקרא בעצם דבר מאוד מאוד פשוט שנמצא לידי, אבל אני לא מבין את העומק של התפקיד שלו, הצורך בו בבריאה. ורק לאט לאט זה מתגלה. הדברים הפשוטים ביותר, הקרובים עלינו ביותר, הם ממש סודות הגדולים. אנחנו בדרך כלל מזלזלים בהם וככה עוברים אותם. בזה את הפכת תאכל לחם. מה זאת אומרת? מי לא מבין את זה שבלי הגיעה אין כלום? אפילו אם אני גונף, אז אני גונף, אז אני מסכן את עצמי, אז זה עבודה. זה עבודה, לא סתם ככה. זה לתכנן את הכל, וזה דברים שבאמת זה מקצוע. אז אין דבר כזה שמישהו מקבל משהו ללא הגיעה. זה תמיד. אלא הכוונה היא ש להגיע באמת ללחם, זה צריכים מאוד להזיע. לחם זה, הכוונה היא, כמו שעכשיו אנחנו נמצאים לפני הפסח, אז יש לחם עוני, כן? שזה מצה, ולחם עשיר, שזה הלחם חמץ. כן? מה ההבדל? לחם עוני זה נקרא חפץ חסד, להשפיע על מנת להשפיע, שאין לי כוחות יותר, רק אני יכול להיות ככה, כמו חפץ חסד ביער, אין לי אפילו חולצה ולא צריך שום דבר. כן? זה ממש, זאת אומרת, להחזיק את עצמי בצורה ככה, בנפש רוח. כן? בגלגל טבע עיניים. ויכול להיות שאחרי זה שאני כבר עשיתי את התיקון הזה, עברתי מה שנקרא שבוע פסח, כן? שרכשתי את תכונת ההשפעה, אז אני יכול לצרף למצע שלי חמץ, זאת אומרת, רצון לקבל, שנקרא חמץ, ואז להתחיל בעזרתו לקבל בעל מנת להשפיע. זה לחם העשיר. אז ללחם הזה צריכים הרבה לעבוד, להזיע הרבה. כן.
אז מה זה עץ הדעת? הוא אומר לך שלפני החטא זה עץ הדעת. לא היו החיות תלוי בלחם. מה הוא מתכוון?
נו, ו...
אנחנו לא מבינים מה זה. לא היה חיות תלוי בלחם. מה זאת אומרת? שלא צריכים להמשיך אור החיות.
כי היה רק קטנות. האדם הראשון, כמו שכתוב, הוא נולד מעול. זאת אומרת, ללא רצון לקבל. כמלאך. ללא יצרה. כמו שאנחנו לומדים את זה מהעולם הניקודים. גלגלת ועיניים, קטנות, כאילו לא חסר כלום. אם לא התעוררות מבחוץ, מנעיד הגלגלת, או מחווה, מה שנקרא, מאישה, אז לא היה מתעורר. מגיע מלכות, מגיע חווה, מגיע נעיד גלגל, תווה ונקודה, מעוררים את האדם הזה שנמצא בקטנות, הכל טוב, הכל יפה, נמצא בגן עדן למעלה מפרצה. שום בעיה. אלה מה? בוא נאכל מעץ הדעת. האדם מתחיל להרגיש על ידה, שאם באמת הם יקבלו בעל מנת להשפיע את אור החוכמה הזה שנמצא בפרי עץ הדעת, יעשו בזה טובה גדולה לבורא. תענוג, עצום. וככה הוא לא נהנה מהם. איך הוא יכול ליהנות אם הם, נו, חס ושלום, אם למישהו יש ילד מפגר, לא מפותח ולא מתפתח. איזה צרה יש לי להורים. אין? זהו. שממש, זה נקרא גלגלת ועיניים, הוא לא מתפתח, אין לו שום צורך לגדלות. ולכן הלכו על זה, טעמו מפרי עץ הדעת, נשברו, ממש כמו בעולם הניקודים. אותו הסיפור, רק זה בעולם וזה בנשמה. ומאז והלאה יש מה לתקן. בסדר? כן.
יש את העניין הזה של הסוד. אמרת שבעצם זה דבר פשוט שנמצא לידי, אבל אני לא מבין את התפקיד שלו. אני גם, שאני קם בבוקר, היום דוגמה שקמתי בבוקר, לא הבנתי, אני כאילו לא מבין למה אני מרגיש שלא, אני לא מרגיש שאני מכיר, אני ממהיר את עצמי. אני מרגיש שבאמת משהו מביא אותי לפה. עכשיו, השאלה אם אני אבין את התפקיד שלי רק אחרי שיזרקו לי את החבל הזה? ולמה שיזרקו לי את החבל אם הם לא יודעים מה התפקיד שלי?
אתה נמצא במצב המתקדם, חביבי. ממש מתקדם. אתה עכשיו מרגיש שאתה מנוהל, מנוהל, כן? מנוהל. כן, גם מנוהל, כן. שאתה מנוהל על ידי כוח שמביא אותך, ואתה בכלל, עוד מעט אתה תרגיש שידיים ורגליים וכל הפרקים וכל האיברים הפנימיים שלך שבגוף, גם כן פועלים על ידי שמפעילים אותם ממש. ואחר כך אתה תתחיל להרגיש שהגוף זה לא שלך. זה איזושהי מכונה שפועלת, אתה תרגיש איך שהיא עובדת, וזה לגמרי לא אתה. אתה יכול לצאת ממנו, והוא יעבוד כמו שצריך. אלה מה?
רגע, ומה לגבי בעצם החברים? למה שאני זרוק להם את החבל? איך אני יודע כאילו שהם, מה התפקיד שלהם?
רגע. איזה אתה זורק את החבל? אתה יכול לתלות את עצמך על החבל. מה זה אתה זורק? אנחנו מדברים על הקבוצה, שקבוצה היא זורקת את החבל לאדם שרוצה להצטרף אליה, כי היא נמצאת ומרגיש מחוץ לו, והוא רוצה לצאת מעצמו, אז הוא מבקש מהם, תצילו. כן? אני נמצא בבור עמוק, תביאו לי את החבל, שאני אוכל לקשור אותו אליי, ואז אתם ממש תוציאו אותי מהבור. מי אתה שאתה תזרוק את החבל? רק קבוצה מסוגלת כך לעשות לאדם שמבקש, שרוצה להיות יחד איתם, להתחבר איתם. חבל זה שהם נותנים לו את החיבור, האהבה, ואז הוא משתדל לתפוס את ההזמנה הזאת, להיות בהשתוות איתם, ואז הם מתחילים לעלות אותו, והוא משתדל יותר ויותר להתגבר עליו, על האגו שלו, על עצמו. ואז זה נקרא שהוא עולה מהבור הזה אליהם. וכל פעם בבעיות וקושיות, והוא מתגבר יותר ויותר, תופס את החבל הזה יותר ויותר ויותר גבוה, זה נקרא עד שיוצא מהבור.
אבל אני כאילו מרגיש בזמן האחרון שקבוצה, מה זה קבוצה? זה לא אנשים שאני רואה אותם פה. כאילו, איך אני מברר מה זה קבוצה ממש? כי דוגמה, שמישהו חדש מגיע לפה, אז אתה קולט, בודקים מה הוא עושה, במה הוא טוב, איך אפשר להתאים אותו להפצה. אבל בסופו של דבר, בפנימיות, זה לא שייך, אוקיי, אבל בפנימיות, כאילו, מה זה קבוצה? איך אני כל יום מברר מה זה קבוצה? עוד יותר. מה זה הסוד הזה? מה זה הדבר הזה? איך אני...
אני לא יודע. אתה במשהו קשור אליהם? אתה עוסק איתם במשהו?
כן, בהפצה. מגיע לשיעורים,
חושב מגיע עליהם. מגיע לשיעורים אבל... זה שום דבר, מגיע לשיעורים...
קשור איתם בהפצה, בפנימיות אני מרגיש לפעמים כל מיני דברים מאוד חזקים, אבל אין לי בזה נגיעה, וכל יום הוא כאילו יום חדש. יש יום שאני קם ואני מרגיש משהו מסוים, שאני כביכול יודע את התפקיד שלי, ויום שאני, יום אחד שאני מרגיש שאני לא מבין בכלל כאילו, אני מרגיש שמשהו באמת מוביל אותי, אבל אני לא מצליח להבין איך אני הופך את הסוד הזה, מה זה הסוד הזה, מה זה הדבר הפשוט הזה, איך כל יום אני עובד, על להבין מה זה הדבר הפשוט הזה. איך אני רואה אותם כגדולים, את הקבוצה, לא...
יפה, יש לך שאלות ודרישות טובות. איך? אני לא יודע. תשתדל. לפעמים, לפחות זה שאתה יודע שזה המצב המתקדם, אם תראה אותם כגדולים, אם תראה אותם שיכולים להציל אותך ולא מישהו חוץ מהם, אם תראה אם אתה כבר רואה שאתה תלוי בהם, או שומע לפחות את זה, זה כבר התקדמות. ישנם אנשים שנמצאים הרבה יותר זמן ממך, ועוד לא שומעים את זה.
יודעים את זה רק אחרי בעצם מתי יודעים את זה? מתי זה קורה באמת בפעם הראשונה לכל הקבוצה?
מה?
הרגע הזה שבעצם כל אחד יודע מה התפקיד שלו. ממש, במערכת.
לא, זה לא קורה ככה, כל אחד יודע. לכל אחד יש זמן משלו. קבוצה זה קבוצה, ולכל אחד יש זמן משלו, איך שהוא נמצא בעבודה הקולקטיבית הזאת, כללית, משותפת, ולכל אחד יש זמן שלו, ואסור להתערב כל כך בשלבים שאדם עובר. הוא צריך לגדול כל אחד לפי הקצב שלו, לפי מה שהוא, זה נקרא צער גידול בנים, שאתה צריך בכל זאת לשבת ולחכות עד שיגדלו. אתה משתדל לתת להם כל טוב, זה כמו מזבלים את העצים ומאשנים אותם ו ו ו אוספים עלים ו ו ו ו וחותכים את הענפים ו ו ו כל הטיפול שצריכים לעשות בעץ אתה עושה. זה אתם תגדלו, אתם תראו איזה טיפולים יש ב ב ב ב בתלמידים. אבל בכל זאת זה הם לא יודעים, כל אחד גודל בקצב שלו ואיך שהוא צריך, ללא לחץ. לחץ יכול להיות קבוע כללי על כל הקבוצה, לא, אבל אישי לא. כן.
מה עושים כשמגיעים למצב שבעצם שורחים את הכל? זאת אומרת,
לדוגמה, אני אגיד לך, יש כאן אנשים שנמצאים כבר כמעט 15 שנה, והם יכולים לספר לך כמה שכל פעם מתקדמים יותר ויותר, חוזרים על אותם המאמרים, מבינים אותם קצת יותר, מתחילים לראות שבאמת כך כתוב, מדברים על משהו, אחר כך פתאום מוצאים שכן כתוב ככה בדיוק, וקודם לא כל כך ראינו. כך זה, זו הדרך. סליחה. כן.
אני שואל, מה עושים כאשר מאבדים בכלל את כל מה שספקנו לתפוס?
נעלם.
מבולבל.
מבולבל זה מצוין.
כן, אבל זה...
אני אומר לך, תאמין לי, אני אגלה לך. אין, אני לא מרגיש מצב יותר טוב מהבלבול. שאני ככה... אתם לא כל כך מרגישים, כי בלבול אצלי, זה הוא מספיק כדי שאני אהיה איתכם בסדר. ככה, נורמלי. אבל... לא, זה באמת, זה ככה, זה... אתם תראו, זה לא... זה קורה ממש בהפרש בין הדרגות המינימליות. אלה זה סימן שאתה נמצא לפני הגילוי, ממש ממש לפני הגילוי. אין דבר יותר טוב מבלבול. זה תוצאה מהגיעה, תוצאה מעבודה שלך, קבוצה משותפת, כל... זה בקיצור, זה כבר... זה כבר כניסה למדרגה הבאה, למצב הבא. אתה עוד לא הרגשת שאחרי בלבול אתה מתחיל להבין יותר טוב, להרגיש יותר טוב?
אני עדיין במצב הזה, אני מרגיש רק שכאילו איבדתי את הזיכרון שלי, כאילו...
זה מצוין.
כאילו שיש מצב
אנשים ש... חכמים היו מתפללים לשכוח מה שלמדו כדי ללמוד מחדש. תתאר לעצמך שאתה עכשיו מאבד כל מה שלמדת. כן? זה כל, די... כל מה שלמדת. נגיד, אני נמצא בחוכמת הקבלה נו, כמעט 40 שנה. כן? ו... כן, מ-76 אני התחלתי לקרוא את הספרים האלו. מ-76. נו, כמעט. 40. אז אם הייתי עכשיו מאבד הכל מה שיש לי, נו, הכל, מה הבעיה?
אתה לא יודע
אם מה... אם אתה לא מוכן לזה, זה נקרא שאתה, שאין לך מסירות נפש. נו?
הקושי שאתה אפילו לא זוכר מה צריך לעשות.
לא צריך עם שום דבר.
תינוק שלא יודע...
אתה לא צריך לעשות כלום. אם אתה נמצא בידיים של הבורא, חוץ מזה אתה לא צריך לדעת כלום.
אבל יש הרגשות חוסר נוחות.
לא. והיה לנו... אתמול מאמר, מתי היה לנו? או אתמול מאמר, או לא סדנה, שמתי שאדם עושה את הצמצום, ונדמה לי אתמול הקטע להכנה, מתי שאדם עושה צמצום, אז, אז, אז מאיר עליו אור אין סוף בצורה שלמה. זה נדמה לי אתמול בקטע של הכנה. תקרא את זה. ההפך. זה, זה, זה נכון שללא כלים דקבלה שלנו, אנחנו, איך אנחנו, אבל, אבל זה ככה. צריכים ליהנות מזה שאתה נמצא בצניחה חופשית. צניחה, כן. נפילה חופשית הזאת.
זאת אומרת, להרים ידיים, ומה שתעשה, תעשה.
כן, ידיו לאלוקים. כן, אז גם כך הוא עושה איתך הכל. רק אתה בזה מודה שבאמת אתה מסכים עם זה. בכל לב ונפש. אז, אז, אז מרגע זה והלאה אתה נעשה חופשי.
זה מאבק לא קל.
נכון. אמת.
תודה.
תן שם אחריך עוד אחד.
בוקר טוב רבי.
בוקר אור.
קודם יש לי משהו שכתוב פה, אבל קודם בקשר על השאלה שלו, אם אני שחק כל משהו שלומדתי לפני, אז איך אני אעשה הפצה בזה?
לא, 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 רק לא משהו שייך להפצה. בסדר, נו.
אוקיי, כתוב
לא
פה...
לא יתנו לכם לשכוח משהו שייך להפצה. זאת אומרת, זה שאתה תשכח ותהיה בבלבול, אתה תהיה בבלבול במדרגה שלך, אבל מדרגות יותר קטנות, הן נשארות. איפה שאתה צריך לעבוד איתם, זה נשאר. כי אתה עושה את זה למען ההשפעה. נו, אחר כך נדבר על זה. זה...
כתוב פה, משום שאין אין להם מזונות ואין... אין להם במה להתקיים. אתה יכול להסביר זה?
איפה זה כתוב? על מה מדובר?
זה... למטה.
בעמוד 552, בפסקה שנייה מלמעלה, וכיוון שאין הוא חושב עבור שני הגופים הנעל, אז הם מתים, משום שאין להם מזונות ואין להם במה להתקיים. כי המחשבות שחושבים עבורם מזה הם מתפרנסים.
נו. No.
אתה יכול להסביר זה קצת?
אם אני חושב על משהו, אני מחיה את זה. כי דרכי עובר האור לאותה המחשבה, לאותו הרצון. אתה עושה ספורט?
לפעמים.
לפעמים. אני רואה שלא כל כך. בסדר. יש אצלנו על הגג, ראית כל מיני מכשירים. יש כאלה אנשים שבאים לשם, כל הזמן, בזמן השיעור הם יושנים. אבל אחרי השיעור, אחרי שישנו טוב, נחו, הם מגיעים לשם והם מתחילים ככה לסובב את הברזלים ממקום למקום. הם עושים עבודה. ואז אתה רואה אותם באמת נפוחים, כן? זאת אומרת, אם אתה עובד עם משהו, אתה מזרים דרך האיבר הזה כוח. אותו דבר במחשבה, אותו דבר ברצון. בכל דבר שאתה שם לו, נותן לו תשומת לב, אז החלק הזה הוא נעשה יותר ויותר ויותר חזק. ככה זה. ותתחיל לא לעבוד עם משהו, אז יהיה התנבנות. התנבנות. כן? הוא יחלש את החלק הזה. לכן, אם אנחנו לא חושבים בכלל על מה ששייך לאדם, אני לא רוצה לחשוב מה ששייך לי, חוץ ממה שאני צריך ללבוש כדי להיות לפני ילדים, לפני התלמידים, לפני האנשים, חוץ מזה שאני צריך לאכול כדי להחזיק את הבהמה הזאת, לעשות לה תרופות, לעשות לה משהו שהיא תיתן להתקיים. אם אני חושב עליה, ובכלל על כל זה, בצורה רציונלית או הכרחית, הכרחי לקיום. זה לא נקרא שאני חושב על זה, כי זה נתנו לי, ואז אני צריך על זה לדאוג לזה. אם אני חוץ מזה חושב רק על מה שנמצא מחוץ לי, על הזולת, על הקבוצה, על העולם, על השכינה בעצם שכך נראית לי, כן? זה נקרא שאני חושב רק מחשבות, מחשבות ההשפעה. זאת אומרת, שאני רק נמצא בגוף, לא חושב על ה, על, על הקליפת נוגה ועל קליפה עצמה, זאת אומרת על הלב האבן, אלא חושב על הגוף שלי. גוף שלי זה לא הגוף הזה, אלא מה שנמצא מחוץ לי. זה גוף של נשמה. זה מה שהוא אומר איפה בהתחלה. האדם מורכב מג' בחינות גופים. א', גוף הפנימי שהוא לבוש לנפש דקדושה. זה מה שנמצא מחוץ לי. ככה זה. זה גוף הפנימי. זה גוף הפנימי. סליחה. הפנימי. וזה אני שנמצא כאן, כן? שנמצא כאן. זה כאילו אני, כן? וזה גוף הגשמי, כן? לב האבן, נוגה, כן? ואז אם אני חושב איך לצאת מעצמי החוצה לשם, כן? זהו, זה כל העבודה שלי. איך אני נותן לדברים האלה להתקיים בצורה נכונה, שאני חושב עליהם בצורה מינימלית, הכרחית. זה הכל. כן, אלי.
אנטון מפיטר שואל, מהי הסביבה הנכונה?
הסביבה הנכונה שהיא לפי הגדרה של של הרבש, שהיא תומכת בזה שאני רוצה לצאת מעצמי, והיא עוזרת לי בזה. אני לא יודע מהי סביבה נכונה. סביבה נכונה זה זה שהיא עוזרת, סביבה נכונה זה השכינה, שהיא תומכת ועוזרת כמו אמא לילד. כך צריכים לטפל בכל חבר מצד החברה. בסדר? כן.
שאלה מישראל, מה שלא בא על ידי הלבשה, אז האגו לא נאחז בזה. אז איפה מתקבל השפע שהוא לא מתלבש בגוף? בעצם, איפה מתקבל השפע?
עוד הפעם.
בעצם, השאלה איפה מתקבל השפע שלא מתלבש בתוך הגוף, בעצם.
באיזה גוף?
הפנימי. לא, כאילו, בתוך האגו.
אני לא מושך אותו, למה שצריך להתלבש? אני לא מבין שאלה הזאת. בתוך האגו לא יכול... זאת אומרת, אם אדם רוצה לקבל או שפע מבחוץ לתוך האגו, ושפע הזה לא בא ומתלבש בתוך הגוף, הוא נשאר מחוצה ולוחץ על האדם כמקיפים, והאגו שלו גודל והמקיפים גודלים, ואז הפער בין זה לזה מביא לנו איסורים שהם בעצמם מקדמים אותנו בכל זאת להתחיל לחשוב איך לקבל שפע בצורה הנכונה. זהו, ככה זה עובד. מאיפה יסורים בעולם? רצון לקבל גודל, השפע מבחוץ שעומד כנגדו גודל, המעמד הזה הוא נעשה יותר ויותר בלתי סביל, כן? נסבל. וזהו. ואז אין מה לעשות, מחפשים עד שמגיעים לפתרון. או שעד שאנחנו עוזרים להם למצוא את פתרון. הם בעצמם לא יוכלו. פתרון יכול למצוא רק מי שיש לו נקודה שבלב, ולא לבד, אלא גוף שלם. נעבור לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור.